קוק כותב שהאמת של תורת הסוד נטבעת בדור הזה. וקראתי להם שם את זה. וכל מי שמזלזל בדבר הזה, הנה. כל מה שהאמת גדולה וגבוהה יותר, היא פשוטה יותר. ונחוצה יותר לכולם. צרות הלב של האדם עלולה לנסות לנתח את האמת לחלקים ולהקטין אותה. כי הוא מתיירא מפני גודלה. אנשים שלא לומדים סוד זה בגלל שהם פחדנים מהגודל. אז מה הוא עושה? חושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית, שווה לכל נפש. ובאמת הוא מכביד יותר ומונע מהכל את היותר נחוץ לו. האמת האחרונה, האחרונה, האמת האלוהית, נטבעת בחוזקה מכל, ודווקא בכל האמת שלה, בגובה הכי גבוה שלה, בלי לפחד, בלי להתבייש, במלוא האמת שלה, ודווקא בשביל כך היא ראויה לכל, לכל בשר, לא רק לאנשים, לרוח, לבשר, לכל יצור, לכל פועל. אשרנו, מה טוב חלקנו כאומה, שבשביל השבת האמת הזאת, הגדולה הזאת, נבחרנו, אנו. ויש לנו בזה את הכישרון בעצמיות הפרטית והכללית. איפה קיבלנו? בתואר תולדתנו. ככה נולדנו. זה התולדה שלנו. בטבע של בשרנו. במזג של ארצנו. הכל, כל הכלים האלה זה רק בשביל זה. בנשמת אבותינו הגדולים. כשמגיע האיש היחיד וכן הדור לאותו מצב שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה, כלומר יש לנו עכשיו קריאה, יש בת קול, צריך לשמוע אותה רבותיי, צריך לשמוע את בת הקול, מי שלא שומע הוא חס ושלום עיוור וחרש. אי אפשר להיות מסביע את צמאונו בתוכן מוגבל של התורה, אי אפשר, נגמר הסיפור, הפשט כבר לא הספיק. מתוך כך, רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. כלומר, יש עכשיו תביעה, יחייבו אותך, יגידו לך למה לא עשית את זה. כאילו אתה לא חיית בדור האמיתי שלך עם הזמן והתורה שמתאימה לו. כי אתה היית חקיין של מה שקרה בדורות האחרונים. לא ידעת באיזה דור אתה חי. כי אתה לא מסתכל, אתה סתם כמו עדר. העקשנות, תראו מה, תראו, כל מילה, העקשנות גורמת למצוא בצד הגלוי של התורה את כל הסיפוק הרוחני. וזה מדלדל את הכוח. מפזר את הרוחות, חס ושלום, גלות. ומוביל את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא רקנות ומפח נפש. אתה לא תמצא כלום שם. ריק. ואת חושב שזה ייגמר? ובלב נואש תשוב עוד לבקש. זה לא יעזוב אותך. אתה ברחת מזה 2,000 שנה? זה ירוץ אחריך עד שזה תובע אותך. תובע ממך, אתה תוציא את זה. לזאת קרואים הם אמיצי הכוח. אומר הרב, לא יהיו הרבה אנשים כאלה, אבל הם צריכים לשמוע את זה. הם צריכים להיות אמיצים. אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם. לא אכפת להם משום דבר, לא עושים חשבון. רק אור השם מעניין אותם. גם אם נשברו, הם נשברים הרבה אנשים האלה. ונוקשו מרוב ייאוש, הם מתייאשים הרבה. גם אם התעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם הם לא מאמינים שהם בכלל ראויים לעשות את זה. גם אם הם מתעייפים ממלחמה נגד המון רב שחושב הפוך. ההולך בביטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, יישאו. כולם אומרים, אנחנו צודקים, המשוגע הזה. לא יחדלו תת מתקם, הם לא מפסיקים. לא יחדלו להתעודד. ודגל רזי תורה וחוסן, דעת ואמונה ברורה ופנימית, וישועת עולמים לישראל ולאדם, לגוויות ולנשמות, גוף ונפש. לעולם ולכל עולמי עולמים כולם. לגדולים ולקטנים, לסקנים ולצעירים בידם. זה הדור נטבע לזה היום. ולכן, הבניין הזה לא יכול לצאת מהגדר. אם אתה לא משווה את עצמך לזמן שאתה חי בו, אתה משוגע. והלכת אל מי? אל הנביא אשר יהיה, השופט. אל השופט אשר יהיה בימיך. מה אומר רשי שמה? וואי, איזה חידוש. אין לך שופט אלא זה שבימיך. שוטר, מה, אני אלך להעיר? מתים? בטח שיש לי רק שופט שאני אהיה בים. לא. שופט בימיך זה שופט שחי את הזמן והוא יודע בדיוק. זה נקרא בינו שנות דור ודור. תבין באיזה זמן אתה חי. והרב שלך צריך לדעת באיזה זמן, באיזה תקופה, ולדייק בלימוד שלו לפי התקופה ההיא. ואם לא, אז זה לימוד ישן שבכלל לא משתווה לזה. אז מה אם כולם עושים? אז מה? אז זה העניין שלנו פה. בליקוטי תורה, על פרשת האזינו, כתב רבי שניאור זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, האור המקיף, יוסי תשמע, תמיד קודם לאור הפנימי. תמיד. הסוכה מקיפה ומצילה על האדם קודם הנענועים והמצוות הנעשות בתוכה. בזכות האורות המקיפים מגיעים אנו לשמיני חג עצרת המשלים את השגת האור הפנימי. זאת אומרת, רק בזכות כל מה שעשינו אנחנו יכולים להגיע למדרגה השמינית. המדרגה השמינית היא למעלה מהטבע. זה המדרגה היסודית ביותר של כל השנה כולה. כלומר, זה השיא של כל הזמנים. הרבה יגידו לכם שהשיא של הקדושה, שהשיא של הכל זה יום הכיפורים, נכון? אני אומר לכם, לא. זה יואל, זה לעניות דעתי. השיא של הכל זה שמיני עצרת. למה? כי זה בעולם הזה. וקודש הקודשים זה קדושה שיודעת להתלבש בעולם הזה. אם לא, זה נקרא קודש. כלומר, באופן פרדוקסלי, מה זה קודש הקודשים? קודש וחול. לכן, איפה נמצא קודש הקודשים בבית? בחדר המיטות. זה נקרא קודש קודשים. זה מפחיד. מי שלא מבין את זה, אז זה מבחינתו זה זבל. זה התשוקות, זה החומר, זה התאוות. לא נכון, לא הבנת כלום. המצב הכי בריא אצל אדם וחווה זה שהם היו בגן עדן ולא התבוששו. ברגע שהאדם התחיל להרגיש בושה, זאת אומרת שהוא כבר בחטא. שמו של היום מורה על יכולתו לקלוט ולעצור את האור בקרבנו. כי בט"ו בשבט יש אותה מדרגה בשלב מתקדם. זה עוד משהו אחר. זה כבר בביטוי שונה. אבל כאן אנחנו מדברים על מדרגה שהיא גם שמונה. ט"ו בשבט זה בעולם הזה. פה יש עולם הבא ועולם הזה. זה שמיני ועצרת. כלומר, שני דברים במילה שמיני עצרת, יש סתירה. שמיני זה למעלה מלעצור, ועצרת זה לעצור. אז איך אתה יכול לחבר משהו שלא יכולים לעצור עם משהו שעוצרים? בדיוק. זה נקרא שמיני עצרת. לכן זה נקרא שמחת תורה. תשימו לב, שמחת תורה ולא שמחתנו. היא שמחה שיש לה אותנו. בסדר? זה משהו אחר. כן.
בדרך כלל בשבעת הימים של הסוכה אנחנו נוטלים לולב.
כן.
האתרוג הוא מחוץ לשלושת המינים.
באגד, כן.
יפה. ובהושענא רבה. אנחנו מייחדים את האתרוג בכל שבעת עמים. בהושענא רבה אנחנו מוציאים את הערבה ושלושתם, שלושת מה שנשאר, כן, זה ההדס והלולב והאתרוג, ומייחדים את הערבה, וזה בדיוק מסתדר עם מה שהרב אמר. כי בזה שאנחנו לוקחים את הערבה שאין לה לא ריח.
נכון.
ולא טעם.
מה זה אומר? שאנחנו במדרגה בסופו של דבר, שאין לה לוגיקה. כשאתה תיקח את הדברים שאתה לא מבין את הטעם ואין להם ריח, ואתה תבין שהדברים האלה העמוקים ביותר, זה גמר התיקון.
ועוד הפעם הלא זה.
נכון. אבל איפה הוא מתבטא? באלמנט הכי נמוך, בערבה. עכשיו, מה זה הערבה? השפתיים. במילים אחרות, זה היסוד האמיתי של האדם. בשביל מה האדם נולד? נברא. לדבר. רוח ממללה. כלומר, בסופו של דבר אני רוצה לראות איך אתה מתפקד. עכשיו, המילה יוצאת לנו משני מקומות בגוף. לכן קוראים לזה גם מילה וגם למטה מילה. אז מי שמדבר ככה ומדבר למטה ככה, צריך להיזהר. צריך להשוות בין שתי המילות. בין שני המילים. ולכן זה הבניין האמיתי. זה נקרא ברית הלשון וברית המעור. ומי שיודע לתקן את זה, תיקן את כל העולמות. לכן אנחנו עכשיו בגמר התיקון. זה נקרא פתקתבה. מאור בעין. צריך להפוך אותו למאור. בשמיני עצרת, אנו יוצאים לדרך עם הצידה הנחוצה לנו לשאר ימות השנה. עכשיו אנחנו נכנסים לחורף, רבותיי. חורף זה מצב פסימי. אם אין לי אור עכשיו, צידה לדרך, אני הולך לאיבוד, עד חנוכה. חנוכה זה השלב הבא של האור. בקטנה. מתחיל להעיר מחדש. זאת אומרת שאני עכשיו צריך לצאת עם כל המאגר הזה, בכיסים, בלב, בנשמה.
לפחות
את חנוכה. אני צריך שיהיה לי כל המדרגות עכשיו בתוכי לקחת את הכל. הישיבה בצל הסוכה עוטפת את האדם באור המקיף ושומרת על כל הבניין הפנימי שהוא רכש בימי החג. זהו בניינו של יישוב הדת, הנחוץ לאדם להפנמת ערכי התורה העליונה. אם אין לאדם, אני חוזר, יישוב הדת, הוא לא יכול לעסוק בתורה. הוא לא יהיה פנוי. הנביא ישעיה אומר זאת בפירוש. פעשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. פירוש, כדי שהתורה תהיה בפיך בסוד אורה פנימי, אתה חייב לשבת בצל ידו של הקודש בסוד האור המקיף. הצל העליון מעניק לאדם צלילות דעת, המאפשרת לו ללמוד. לזכות את תלמודו, לזכור את תלמודו, ללמד בדעת ובטוב טעם, לשמור ולעשות. במילים פשוטות, התורה שלך צריכה להיות בריאה, פשוטה, אבל גבוהה ופנימית. אבל היא צריכה להגיע בצורה שזה נראה לי הגיוני, זה טבעי, זה זורם, זה. האמונה היא האור המקיף של התורה. במילים אחרות, אם אין לך אמונה, אתה לא יכול לעשות שום דבר בתורה. צדיק באמונתו יחיה. האמונה היא המערכת הכוללת המקיפה את הכל. לכן צריך ללמוד אמונה, רבותיי. צריך להיכנס ללימוד אמונה. אליעזר, נכנסת לזה? יפה, אשריך. חייבים ללמוד אמונה. נפתח עכשיו שיעור באמונה חדש במכון מאיר, של כמה חודשים, עם מיטב הרבנים שם, שזה דבר הכרחי. אנשים לא יודעים מה זה אמונה. הם חושבים שזה השקפה. תפסיקו עם כל הדברים האלה. זה לא נכון. אמונה זה פשוט ללמוד קודם כל מי זה עם ישראל. מי זאת הנשמה הזאת? מאיזה חומר היא בנויה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אם לא, אתה טיפול לדתיות באופן קלאסי. זה נורמלי. ככה זה. אתה תחשוב שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שתקיים מצוות. אבל מצוות אני יכול לקיים גם בניו יורק. זה לא נכון, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. נכון שזה עובר דרך התורה והמצוות, אבל צריך להבין מה הוא רוצה. זה נקרא לימוד אמונה. בזכותה יש לו לאדם יציבות וודאות ושלמות. בזכותה הוא מגיע לשמחה בהפנמת מה שהוא מסוגל להכיל בקרבו בהדרגתיות. כי לאט לאט אתה מבין כמה אתה מסוגל, רק שאתה לא מאמין בעצמך בהתחלה, כי אין לך אמונה. המקיפים נעשים אצלו פנימיים, והוא עולה ומקבל מקיפים חדשים. סליחה? זה כמו שבת, זה ודאי. כמו ארץ ישראל. שבת הארץ.
הרב, אתה יכול להסביר איך המקיף נהיה אור פנימי?
פשוט מאוד, אני מתרחב, וכל מה שעבר את דעתי שנה שעברה, עכשיו פתאום אני מבין וקולט.
בזכות העשייה?
בזכות העשייה שלי, בזכות הרחבת הכלים שלי. אני צריך לדאוג שהכלים שלי יהיו רחבים. עכשיו יש מסעית שמחלקת אורז. מי שבא עם כוס כזאת, יקבל כוס. מי שבא עם חבית, יקבל חבית. מי שבא עם אונייה, ימלאו לו את האונייה. תרחיב את הכלים שלך. מה זה להרחיב את הכלים שלך? תרצה. תבין מה אתה רוצה ותרצה. תעבוד על הרצון. זה נקרא נפש. הכלים שלי זה הנפש. והנפש שלי זה הרצון שלי. אני רוצה לאכול את העולם. כולו. למה? כי אני רוצה להאיר את העולם כולו לאחרים. אני רוצה לקבל את כל האור האלוהי, כי את כל האלוהי אני רוצה לחלק לחברים שלי. כלומר, האדם הכי גדול זה האדם שרוצה הכי הרבה. והאדם הכי מת זה האדם שכבר לא רוצה כלום.
אבל הרצון זה...
נכון, נכון. אז אני צריך לעשות שרצוני יהיה בעצם מה שהוא רוצה. כי אין רצון אחר. אז אני הופך להיות צינור. לא בשביל האגו, זה עירות. אמרתי לכם, אני רוצה את הכל כדי לחלק את הכל, כדי להשפיע את הכל. וכך רואים עם אדם בריא. ילד בריא זה ילד שרוצה הרבה. אל תחסמו את הילד ותגידו לו, תפסיק. מה אתה רוצה, לבלוע את העולם? לא. הוא כן צריך לרצות המון. כך מפנים האדם את מה שלא הצליח להשיג קודם. מה? צריך לתת לו את הדברים הגדולים, צריך להבין למה הוא רוצה לשבת מול המסך. הוא לומד שם דברים שאת לא מספקת לו. אז תנצלי את העניין הזה כדי להראות מה הוא רוצה, מה הוא מבין. כנראה שהוא לומד דברים שם. אז תנסי ללמד אותו את הדברים האלה. בצורה מעניינת כמו שהמסך מעניין אותו. יפה. אין אפס. אם הוא נדלק על זה, אז תביאו לו תורה דרך המסך בצורה אחרת. את לא תעשי את זה, הוא ילך לחבר שלו. וכשהוא יצא לחבר שלו, הוא יהיה שעתיים מול הטלוויזיה. ואת לא תדעי. לא עשית כלום. ואם זה לא עכשיו, זה בגיל 18. בסדר? או 15 היום כבר, 14. 18 זה כבר הפסה. כן, 9, 10. בסדר? היום הילדים הקטנים זה כבר חוכמה אחרת. ולתרגם רעיונות עמוקים ביותר למציאות של חיים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אנחנו לא לומדים תורה כדי ללמוד תורה, סתם ללמוד, ללמוד, ללמוד. אנחנו צריכים לחיות תורה. להיות תורה. והיה ברכה. לא, ותברך אנשים. אני לא מברך אנשים, אני צריך להיות בעצמי ברכה. אתם מבינים מה זה אומר? זה הקודש, זה השורש. במדרש, המקיים מצוות צוקה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסך עליו מן המזיקין. שומר עליו, מכל המזיקין. כי זאת המצווה של הסוכה. ועל ארבעת המינים נאמר בסוכה למדזיין, מוליך ומביא. כן, התנועות האלה שאנחנו עושים, כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. ומכאן שהצורה שהספרדים עושים, על פי הסוד, יותר נכונה מאשר הרע. כן? צריך לעלות ולהוריד, ממש כמו שאומרת הגמרא. זה מוריד תללים רעים, כלומר כללות, וזה עוצר רוחות רעות. מה זה רוחות רעות? תרתי משמע. גם רוחות רעות בעולם, וגם רוח שטות. אדם שרוצה קודש, אם הוא לא נמצא בקודש, נכנס בו רוח שטות, זה מוציא לו את כל הדברים, כל המיץ. רוח של סטייה, שמכניסה אותו למערכת אחרת לחלוטין. הוא יכול להתבלבל כל החיים שלו, ולהתעורר ברגע אחד לפני המוות. ולהגיד, טעיתי כל החיים. וחשבתי שאני בתורה. רוח שטות זה רוח שהיא לא באה מהקודש. או רוח הקודש, או רוח הקוטג'. זהו. מה? פשוט מאוד. יש לי ערכים, יש לי תורה, יש לי נבואה. את צריכה שיהיה לך רב, צמוד, שכל דבר שהוא בעניינים של רוח, את צריכה לשאול אותו אם זה בסדר או לא, אם את לא מספיק עדיין יכולה לעוף מעצמך. זה מה שצריך לעשות. אני צריך לדעת אם זה מעוגן מה שאני עושה בקודש, בערכים של קודש. אם יש לי כיוון ללכת לדבר הזה, אולי אני עושה טעות. אולי במקום להרחיב את עצמי, אני מקטין את עצמי. וכו' וכו'. כשהגעתי ליישוב הזה, שאלתי את מורי ורבי, מה אני עושה? הוא אמר לי, אתה רוצה לעשות או להיות עשוי? אמרתי, להיות עשוי זה מזכיר לי את עשיו. הוא אמר לי, נכון. אז אמרתי לו, אני רוצה לעשות. אז הוא אומר לי, תישאר בכפר. בסדר? ככה זה עובד.
דאג לנו.
אם לא, הייתי הולך למצפה יריחו, נכנס לאיזה שטנץ כזה, כמו כולם. או למקום אחר. אבל זה לא כלום. זה לא נכון. זה להרגיע את עצמך, לראות אנשים כמוך, זה ירגיע אותך. עוד כיפה ועוד זה. ככה הייתי. אני מודה. זה שקר. אכן האורות המקיפים קודמים בהופעתם לאורות הפנימיים. והסדר הזה נשמר בכל המערכות. למשל, בשעת החופה, הקידושים קודמים לנישואים. הטבעת העגולה, פריסת הטלית על בני הזוג, החופה, כל אלה הם המקיפים, הקודמים לייחוד הפנימי שיבוא לאחר מכן בין בני הזוג. מובא בספר הזוהר הקדוש שבשעת הנחת התפילין ובקריחת הרצועה סביב האצבע, מופיע אותו הסדר, אותו דבר, והאור המקיף קודם לאור הפנימי. מה זה האור המקיף?
הטלית.
קודם כל, כיוון שהנחת התפילין באה לאחר העיתוף בתלית, זה דבר ראשון, אתה קודם כל צריך אור מקיף, מי שמניח תפילין לפני שהוא שם תלית, בעיה, גדולה מאוד מבחינה הלכתית. האור המקיף של התלית קודם להנחת התפילין, והנחת התפילין קודמת לקריאת שמה, בה נכנס האור הפנימי. כלומר, אסור לך לקרוא קריאת שמה בלי תפילין. כי אם לא, אתה משקר. למה אתה משקר? כי אתה רוצה עכשיו אור פנימי בלי שעשית אור כלי. אור מקיף. אז מה אתה מבלבל את המוח? האור המקיף של מדרגה אחת הופך להיות האור הפנימי ביחס למדרגה הבאה אחריה. הבנתם?
איזה בתפילת ערבית? אתה אומר קריאת שמה גם בלי תלית, בלי תפילין?
כי התפילת ערבית היא בעצם המשכיות. היא בניין. ולכן היא גם רשות ולא חובה.
ומה עכשיו בלי תפילין בחול המועד?
אז אתה מניח תפילין בצורה אחרת.
האור הפנימי, איך הוא מתגלה?
על ידי הלולב. בסדר, הלולב וארבעת המינים בעצם, זה כל הפנימיות, אתה מכניס אורות מאוד מאוד גדולים. אז שבע הקריחות זה שבע ימים, זה אותו דבר. אתה צריך להבין שגם בשבת אנחנו מניחים תפילין, רק בצורות שונות. יעקב אבינו גם הניח תפילין, אבל בטוח שלא היו לו תפילין, לא של רשי ולא של רבנו תם. הוא היה מניח תפילין עם הכבשים שלו. כלומר, יש 1001 אפשרויות לעשות את הדברים. עובדה שלעתיד לבוא כבר לא נניח תפילין. אנחנו נניח אותם בצורה מחודשת. אנחנו נלך עם התפילין כל הזמן. בלי שום רצועה, בלי כלום. מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה מפחיד אנשים דתיים, אני אומר לכם. מאוד. הם לא רוצים לעזוב את זה, זה קשה, זה, איך זה יהיה? מה? אני לא יהיה כבר דתי? אתה לא צריך להיות דתי, אתה תהיה מחובר, אתה תחיה. בסדר? זה כמו בן אדם שלא מסוגל בשבת לא להניח תפילין. זה אותו דבר. אומרים לו, אתה מניח תפילין, זה בסדר, אל תדאג, הכל מסודר. יפה. אם לא, אתה משתגע. ראש השנה שחל בשבת, וואי, לא תקעתי בשופר, בטח לא קרה כלום. מה אתה חושב שאתה עושה את הדברים? יש בעל תוקע הרבה יותר חזק מכל הקטנים שיש פה. אתה צריך רק לשמוע אותו.
בהרגש השמחה.
כן.
היא כן יכולה להיות איזושהי ידות לזה ש...
כן, כן, בהחלט. שמחה פנימית, לא הוללות. פנימית, אמיתית. בוודאי, זה סימן שהאדם נמצא בדרך של הטוב, לפחות שהוא מתקדם. לכן אני כל הזמן חוזר ואומר, אדם שעשה תשובה, והחיים שלו הם כל הזמן במרירות ואין לו שמחה פנימית, שישאל את עצמו שאלות. צריך לתקן דברים. גם במערכת הזמן. חג הפסח קודם לחג השבועות. הרי זה החג הראשון, נכון? פסח. למה פסח קודם לשבועות? כי מה זה שבועות? זה כבר מתן תורה, זה כבר החדרת התורה. אבל לפני זה היית צריך להיות עם. אם אין לך עם, מי יקבל תורה? זה יותר מאוחר בהיסטוריה. את צודקת בהחלט. אבל זה יותר מאוחר בהיסטוריה בגלל מרד בר כוכבה. זה משהו אחר לגמרי. למה אבל? בגלל שפספסנו בניין של כניסה לארץ ישראל וגאולה. נכון. נכון. לכן אני אומר שהיום צריכים רבנים אמיציים, אמיצי כוח, כמו שאומר הרב קוק. ובעזרת השם זה ילך עם הקמת הסנהדרין בקרוב. אז דברים ישונו, ומתי זה הדברים האלה מתחוללים? כשרוב עם ישראל יושב בארצו. בעזרת השם, זה מה שקורה עכשיו. אנחנו ממש בעיצומו של התהליך הזה.
אז מה אנחנו יכולים לעשות?
שום דבר. לאט לאט, רק להתעודד ולדעת שאנחנו ממש בתהליך, ולחזק אנשים מספיבכם. באמונה היותר רחבה, היותר כוללת.
רב, השינוי הוא לא מהפנים אל החוץ?
כן.
לפי מה שאתה אומר, הוא מהחוץ אל הפנים.
לא. לא אמרתי מהחוץ אל הפנים.
ואחר כך הוא פנימי.
אבל אתה מתבלבל עכשיו בין מקיף לבין חוץ. מקיף זה לא חיצון. לא אומרים אור חיצון, חז ושלום. אומרים אור מקיף. זה לא חיצוניות. זה המסגרת. אבל היא לא חיצונית. היא הרבה יותר פנימית ממה שיש בפנים. זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים. אתן לך דוגמה. אתה חושב שהנשמה שלך יותר תאורה וקדושה מהגוף, נכון? טעות. רק שאנחנו לא יודעים מה זה גוף עדיין. הגוף שלנו הרבה יותר במעלה, יותר גבוהה מהנשמה. לכן האישה יותר קדושה מהאיש. כי אשתו כגופו. והיא מברכת שעשני כרצונו. ואתה לא. אז למה אתה אומר שלא עשני אישה? כי יש לך עבודה.
אז למה גוף הולך אם הוא יותר
גבוה? הוא לא הולך. אמרתי לך כבר בכמה שיעורים שזה טעות. זה מה שאני אומר לך, זו טעות של ההיסטוריה. אני עוד פעם חוזר ואומר, הוא לא הולך. זו טעות של ההיסטוריה. כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. אם הגוף היה נאמן למה שהוא באמת, הוא היה צריך להיות חי לעולם. אדם הראשון היה צריך לאכול פשוט מעץ חיים. רבי חיים ויטל אומר, חטאו של אדם הראשון שלא למד קבלה. ככה, במילים האלה.
אוקיי, אז הוא אכל, ואז...
אז אכלנו אותה.
גוף נענש ונשמה לא.
אין דבר כזה גוף נענש ונשמה לא. זה פירוק החבילה. זה העונש הכי גדול. אין עונש יותר גדול מפיצול. ברגע שאת מורידה את הרוח מתוך החומר, זה העונש הכי גדול. לא צריך שום דבר אחר. כשהחומר והרוח מחוברים, כשהאיש והאישה ביחד, זאת השמחה הכי גדולה שיש. זהו. צריך לחזור למצב הזה. פשוט מאוד. כן. בילה המוות לנצח, כן? וחרפת עמו יסיר. המוות נקרא בתורה, בלשון הנביא, חרפה. בושה וחרפה. בושה למות. כן.
אבל יודעים שגוף מתפרק
ומשנה... לא, לא, זה משנה. לפני 40 שנה אנשים היו מתים בגיל 25, 30.
בסדר.
היום מתים בגיל 85, 90. 100. עוד 200 שנה.
יחסי.
נכון. עוד 200 שנה לא ימותו. נגמר. תחיית המתים.
אז למה גוף, שוב, סליחה, אם נשמה לא קורה כלום, אף על פי ש...
הגילוי שלה... הגילוי שלה לא מצליח לה לעבור, מסך. זהו. אז אם הנשמה אין לה גוף, אז היא לא יכולה להתבטא. אם לקדוש ברוך הוא אין רגליים בעולם הזה, שזה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות. גם הקדוש ברוך הוא צריך גוף, זה עם ישראל. אנחנו הגוף של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אנחנו המסך שלו. עלינו הוא מקרין את הסרט שלו. נכון. נכון, נכון. הוא נתן לנו את המקום הזה להיות עטרת על ראשו. הוא שם אותנו במקום יותר גבוה.
אז
מחלק שנקרא קוצ'ה בריחו. זה לא אין סוף. עוד פעם, צריך להיכנס לפרטים, אני לא נכנס עכשיו. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, זה כבר מדרגות. בפסח נבנים המקיפים, וזו המסגרת האמונית הכוללת הקודמת לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, סוד כניסתם של האורות הפנימיים בדמות התורה. כל מי שנמצא מחוץ לצל העליון, חסרה אצלו שמירה, כן? מן החיצונים. אתה רואה למה צריך לתקן? וכן חסרה בהם. בוא. השמירה על המערכת האחדותית. כלומר, הוא מאבד את האחדות הזאת. שוב פעם יצא לפיצול. זה נקרא גלות. מה זה גלות? גלינו מארצנו, נתפזרנו מעל אדמתנו. כן, אנחנו אומרים את זה. אמרתם את זה במוסף, נכון? התרחקנו, יצאנו, התפזרנו, ויש אנשים שאומרים, יאללה, בוא נעוף עוד פעם, החוצה, הכי כיף, בחוץ. כן, לא רק שזה עונש, כן, יש אנשים שאוהבים את הכלא. הם יודעים. בתת מודע הם יודעים. כי זה נפש ישראל. זה פשוט מאוד שאנשים לא הבינו, לא הפנימו את הרעיון של מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. לכן באה התורה וגילתה לנו את הסוד הזה דרך הפסוק. ואתם אל תיראו את העם הארץ, את עם הארץ, כי לחמנו הם. שר צילם מעליהם. כשהצל שר ממישהו, הוא כבר אפס. ורשי במקום, שר צילם, מגנם וחוזקם. אדם שאין לו כבר את הדבר הזה, אין לו חוזק, אין לו מגן, אין לו כלום. אז אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שיהיה לנו צללים. חז ושלום, עד שיפוח היום, ונסו הצללים. מה צריך לעשות מיד? תלך אל הר המור. אם לא אתה אבוד. הצל עוטף אותנו ברחמים. ובחג הסוכות עלינו לנצל את אנרגיית האורות המקיפים והפנימיים המתפשטים ביקום. זה קורה, זה ביקום. אתה רק בנית סוכה כדי לקלוט את המנגנון הזה. בנית מכשיר. עכשיו, הכיף שלנו זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו איך לבנות את המכשיר, כמה הוא צריך להיות גדול, כמה לא, עד איזה קומה, עד איזה גודל, תראה איזה יופי. אבל בפנים מותר לך לקשת איך שבא לך. כיף, נכון? זה כבר הגוון שלך. אבל יש מידות מינימליות ומקסימליות. ומי יודע את זה? רק עם ישראל. אף אומה לא יודעת את זה. בחוץ לארץ תמיד יש בדיחה. כן? באים השכנים, אתה בונה להם סוכה בתוך... אתה בחול, מה אתה בונה סוכה ברחוב? הרי אין מרפסות כמו פה. אז אתה בונה למטה, בין כל השכנים שם. אז זה מיד תלונה לעירייה. העירייה אומרת לך, תפרק את הסוכה תוך 7 ימים. אתה אומר, בסדר. זה הבדיחה של הצרפתים. אז אני אומר להם, תפסיקו עם השטויות שלכם. אחד בא לראות אותי שלשום בסוכה, אומר לי, איזה כיף, הייתי בניו יורק, מלא סוכות. אמרתי לו, איפה? אומר לי, מלא מסעיות. ריבונו של עולם, זה סוכות. אתה שומר את האנשים בגלות ונותן להם סוכה במסעית. תצאו כבר מהשטויות שלכם, תפסיקו לשקר לילדים שלכם. ולשוב אל הגשמיות בסיום חגי תשרי, מלאים באור, שיעיר לנו את כל תקופת החורף. המדרש מוסיף ואומר על הפסוק, ונעשו הצללים, אלו המלכויות שנקראו צל, לפי שהן מגנות על התושבים. אז כשנעשו להם הצללים, הם כבר עבודות, אנחנו יכולים להיכנס בהם ולחסל את הכל. ואף משה קראן צל שנאמר, שר צילם מעליהם. אל תיראו, אל תפחד. מי שאין לו צל, אין לו צלם, הוא כבר סתם ריק, הוא בובה. הצל שוב מתברר כמנגנון הגנה והצלה. הזוהר הקדוש בפרשת פנחס דף רש נון ה, משווה בין צל הסוכה לבין צלם האדם. אותו דבר. אומר, גם בתוכנו יש סוכה פנימית, היא נקראת צלם. הוא מבליט את העניין של ההגנה שהצל משדר בכל מקום. הזוהר מפתח עוד את הרעיון הזה ואומר שם על הפסוק, וסוכת יהיה לצל יומם, שתיבת צל יחד עם האות מם, הוא סוד הצלם, שנאמר בו, אך בצלם יתהלך איש. כלומר, אדם חייב את הצל הזה עם המם. ואז מה זה האות מם? אות מם סתומה היא בעלת ארבע דפנות כדוגמת ההיכל. זאת אומרת שאומר זה הצל עם ארבע דפנות. שלוש והשלישית, שניים והשלישית אפילו טפח. וכניסה. שזה מגלה בעצם את היוד הפנימי. כי במם הסגורה יש יוד לבנה. וצריך לראות את היוד הלבנה הזאת. שזה האוויר, זה הבן חורין. עוד במדרש תהילים. רבי ורבי יונתן. אלמלא צילו של הקדוש ברוך הוא שמגן על האדם, היו המזיקים הורגים אותו. הקדוש ברוך הוא פועל עלינו כמו סוכה. הקדוש ברוך הוא הסוכה שלנו. שנאמר, שר צילם מעליהם, ואוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא מוריד את הצלם מהאדם. אפשר לראות את זה על הפנים שלו, מי שיש לו קצת חוכמת הפרצוף, שלמד והשיג, והקדוש ברוך הוא נתן לו, חנן אותו בדעת הזאת, אז הוא יכול לראות על הפרצוף של האדם, אם הצלם שלו הלך או לא. וצריך להחזיר לו את הצלם.
מה זה הצלם?
אפשר גם לראות שזה מצטרף. יש אנשים שאתה יכול לראות על הפנים שלהם, שנגיד עשו הבדלה או לא.
כן, נכון. הכל אפשר לראות. הכל אפשר לקרוא. האור שלנו זה כמו שמיים. נקודות החן שלנו זה כמו כוכבים. וכל הקווים וכל הידיים, הכל זה מפות. אפשר לקרוא במפה, זה ממש מפת דרכים. אבל עוד פעם, זוהר הקדוש. לכן הצלם זה מדרגה אלוהית שנמצאת באדם, אם לא הוא סתם גוף ריק. והשם איתנו. ברגע שיש לך צלם, השם איתך. אל תיראו, אין לך כבר מלפחד משום דבר. מה קורה בזמן של פאניקה? הנשמה יוצאת מהגוף. אפילו רגע אחד. לכן אתה נופל, מתעלף. למה? כי הנשמה עזבה אותך לרגע אחד. אז צריך להחזיר את הנשמה. זה נקרא פדיון.
בשינה אתה
באחדות או בפיזור? בפיזור. לכן הקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן. מי שישן, קצת מת.
אבל יש שינה שהיא ממש חיבור.
היום. היום, אתה לא צריך לישון כדי לחלום, זה בדיוק מה שאני אומר. מי שלא צריך לישון כדי לחלום, נביא. זהו. כמה שאתה פחות ישן, כמה שאתה יותר חיוני. כמה שאדם צריך יותר לישון, שישאל את עצמו שאלות, הוא במצב של דיקי. שיכול להתפתח לדיכאון, ואחרי זה אתה מוריד גם את הקף ואת הזה, נשאר דאון. כמו שאומרים בצרפתית, אללה יסתור, כן. ומכאן נולד המנהג המקובלים, בליל הושענא רבה, לעלות על גגות הבתים, ולבדוק לאור הירח, את הצלם המשתקף על סדין לבן מתוח. כן? זאת אומרת שפורסים סדין, האדם נמצא מאחורי הסדין, אור הירח מאיר, אתה רואה את הצל שלו על הסדין, הלבן, ולפי הגוף שלו אתה רואה שחסרים איברים חס ושלום. לאט לאט. אנחנו נמצאים בכפר. בשנה הראשונה שהגעתי לפה, חשבו שנפל עליהם איזה חייזר מהשמיים. הלכו להתלונן לרב גבי ואמרו שאנחנו הולכים להתלבש כולם בלבן ולקבור עופות כל מוצאי שבת או כל ערב שבת. אני לא יודע מאיפה המציאו שטויות מהעולם אחר. אז לאט לאט, ככה אנחנו כבר מפחידים. אז אם הייתי יודע שיש חבורה של אנשים שיודעים לסתום את הפה, כלומר, אם הייתי חי עם חתולים, הייתי עושה את זה איתם. כי רק החיות יודעות לשתוק. אנשים מדברים יותר מדי. ובמיוחד אם הם עושים איזה משהו, אז חושבים גם שהם מקובלים ושהם זה ושהם זה. אז עדיף לשתוק. אז מי שעושה את זה, עושה את זה ולא אומר לאף אחד. גם אל תשאלו אף אחד, אתה רואה? כבוד הרב? אף רב שרואה לא יגיד לכם שהוא רואה. הצלם המופיע על הסדין מגלה באופן מפלי, אני אומר לכם, זה פשוט מפחיד. אתה רואה את הצלם? רוצים סיפור?
כן.
היה חייל, צהל. סיפרתי לכם. אז כשעשינו את זה באושן הרבה, היה חייל צהל. פשוט מאוד, הרב בא, אמר לנו, בואו תסתכלו. ראית את כל הגוף שלו חוץ מהראש, לא היה ראש. אתה יודע מה זה? אני בא לי חוץ מכבודכם שלשול מרוב הפחד. הלכנו להתפלל עם החייל הזה, עשינו עליו כולם כוונות, אחרי חצי שעה של תפילה, חזרנו, הראש חזר. באותו שבוע, החייל הזה קיבל כדור. הכדור נכנס למשקפת, הוא היה מסתכל, ונשאר בתוך המשקפת, היה צריך להיכנס לעין שלו. מפחיד, פלא פלאות, ברוך השם ניצן. סיפור אמיתי. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זאת התשובה האמיתית. מגלה באופן מפלי את מצבו הנפשי של האדם. ואם קטם החטאים עדיין רובץ עליו בבחינת שר צילם מעליהם, פשוטו כמשמעו, אינו זז משם עד שעושה תשובה ובודק עצמו מחדש לראות אם חזר ונשלם חלק הצלם החסר. זוהי סגולתו המיוחדת של ליל הושענה רבה, הקשור לתשובה. כלומר, תראו עד איזו רזולוציה הקדוש ברוך הוא דואג לנו. אפשר לראות דברים במוחשי. זה מפחיד. מצבו הנפשי ופיזי זה אותו דבר. נפש זה קשור לגוף. זה פשוט רנגן. שמו של הלילה הזה מלמד על תכונתו. הישועה הגדולה. להיוושע ובגדול. על ידי סילוק החסימות המונעות מאיתנו מלחדש בקרבנו את זרימת סגולתנו העליונה. יש בנו את הסגולה הזאת. היא פשוט צריכה לזרום. מי שלא, מבחינה קולקטיבית, כן, עושים את זה, המקובלים עושים את זה, בשביל עם ישראל כולו, כן, בדמות של גוף אחד שלם, בדיוק, יפה שכיוונת לדעת גדולים, כלומר, יודעים המקובלים באיזה מצב נמצא עם ישראל היום, והם עושים את זה עוד חצי שעה. גם כן, גם כן, במצב של העולם כולו. אלו המפתחות שקיבלנו, אתם מבינים מה קיבלנו מהבורא? זה פשוט מבהיל. קיבלנו את כל המפתחות, רק לאושר. הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו, ברא אותנו כדי שנהיה מאושרים ושמחים. ואנחנו כל היום ברמה. אנחנו הולכים נגד הרצון האלוהי. כולם יכולים לעשות את זה. רק צריך העולם צריך להתקדם למדרגה יותר גבוהה. אבל זה לאט לאט, לאט לאט. זה נעשה, אל תדאגו. באושן הרבה ניתן עדיין ליישר ולתקן את כל עיוותי הנפש. אז אני נותן לכם פתרון. לא צריך ללכת עכשיו לסדין. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים, כאן בסוכה, תקבלו עליכם תשובה שלמה. זהו. אבל באמת, באמת, באמת. וברגע שקיבלתם את התשובה השלמה, יש לכם איזה מין עכשיו מועקה פה, תרגישו את זה, תעצמו את העיניים, ועכשיו הצלם שלכם משתלם. כל החלקים החסרים בצלם, אתם גם יודעים אילו חלקים חסרים לכם. רק תחשבו על זה ותראו כמה אני צודק. וזה יחזור אליכם. על ידי התבוננות מעמיקה ורצינית לאור הירח. מי זה אור הירח? למה עושים את זה לאור הירח? כנסת ישראל. רבותיי, זה לא סתם דברים הולכים, הירח, כן? על גגות תל אביב, מישהו. אתם מכירים את השיר הזה? אז זה. רואים צלליות על סדין לבן. היא אומרת את זה בשיר. זה לא נבואה, היא למדה. לאור הירח, רבותיי, כלומר לאורה של כנסת ישראל המשולל הירח. במילים אחרות, רק ביחס לגובה הכללי הזה ניתן למדוד את הפערים שלנו. אתם רואים, זה תמיד חוזר על אותו עניין? אבל צריך מישהו שיראה לכם את זה בחוש. זה השיעורים. להראות לכם כמה הכל סובב סביב הציר הזה בלבד. אם לא היית מבין מה זה, אז היית אומר לאור הירח, עושים דברים וסדינים וזה, נשאר בפשט. אתם מבינים מה זה לאור הירח? משווים אותך לכנסת ישראל, כמה אתה רחוק או קרוב מהדבר הזה. זהו המדד האמיתי של ישראל, רבותיי. תמיד תבדוק את עצמך איפה אתה ביחס לאומה. איפה אני ביחס לעמי? איפה אני ביחס לקפה, לשכינה? אייקה. זה נקרא אייקה. איך הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון אייקה? מה אתם חושבים, שהוא לא ידע לדבר בעברית? ועוד כתוב ככה עם ה' בסוף. הרי אייקה זה א' י' כף סופית. אין דבר כזה א' י' כף ה'. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, איפה אתה ביחס לכלל, לכף ה', לשכינה, שאני עכשיו תכננתי אותה. לאן אתה הולך?
גם לאייר הוא התכוון?
בוודאי. הכל כבר נמצא אצלו בהווה. אצלנו ההווה, העתיד, העבר, גם כן אנחנו לא רואים את השלמות הזאת. השלמות שאמרתי לכם בין הקולה לבין מיץ הענבים. אתה צריך לדעת את זה גם בזמן. מה שעשית שלשום, איך זה משפיע על מחר? אם היה לך חיבור בין הדברים, היית רואה סיבה ותוצאה. השבוע התייחסתי לאישה לא יפה. הייתי בעצבים, בעוונותיי. דיברתי לא יפה. ברחוב, בכביש. רבותיי, תוך שעתיים ראיתי את התגובה האלוהית עליי. אתם לא מבינים כמה זה הולך מהר עכשיו.
זה התגובה האלוהית או העצמית?
האלוהית, בגלל הפגם שפגעתי.
אז מתוכחה יצא.
בוודאי, בוודאי, אבל זה אומר שמישהו ניקה אותי מיד. מישהו מיד הבהיר לי, כן? ידעתי, גם כשיצאתי, באותו רגע ידעתי כבר. רבותיי, צריך להיזהר מאוד. וכולם נופלים. בחג הסוכות עם ישראל מאציל מאורו על אומות העולם בסוד 70 הפרים המוקרבים עבורן בבית המקדש. למרות היותן בועטות אותן אומות באוצרות החיים אשר אנו ממשיכים עליהן, למרות זה אנחנו עדיין ממשיכים לאהוב אותן, כי אנחנו רוצים לגאול את העולם. לכן הפרים הולכים ומתמעטים במשך ימי החג. הם גורמים לזה להתמעט. אנחנו היינו רוצים לתת להם 70 פרים כל הזמן. אבל הם כל הזמן רק בועטים בנו, בועטים בנו, בועטים בנו. אז כל פרה אחת מתה, עוד פר, עוד פר, עוד פר, עוד פר. בסוף לא נשאר כלום, נשאר רק פר אחד. הוא רק בשביל עם ישראל. זה מחר. בשמחת תורה יש לנו רק פר אחד.
אבל
בעצם
יש לנו אפשרות לעשות עם זה משהו.
אנחנו עושים עם זה, אנחנו משתדלים. אנחנו שולחים את ביבי לתת הרצאות באום, ואנחנו משתדלים. נכון, נכון, נותנים הרבה הרבה דברים. נכון, אז צריך לחבר. את צודקת, את צודקת. נכון, לכן השמאל צריך להביא לימין את הפן האוניברסלי. והימין צריך להביא לשמאל את הפן הלאומי. ושניהם יחד צריכים לבנות מערכת אמיתית ובריאה שמכבדת זו את זו. בשמיני חג עצרת משתנה באופן עשייתנו בקודש. והיום מוגדר רגל בפני עצמו. שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו. זה לא כאילו עוד יום של חג הסוכות. מה? כאילו, אבל גם כן, בדיוק ככה. כלומר, זמן המיוחד לעם ישראל לבדו. כלומר זאת הרגל הרביעית שהיא המלכות שנקראת בקבלה בחינה ד' זה כנסת ישראל זה בשמחת תורה בסדר? רגל בפני עצמו סליחה? נכון זה ההמשך של חג השבועות שיורד יותר 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 במציאות שלנו וכוללת יותר כי בחג השבועות אני לומד תורה בשמיני עצרת אני רוקד עם התורה כבר לא צריך ללמוד אותה כביכול אני מאמין בכל מה שיש בה לוקח אותה בשלמות לא בודק אותה כל הזמן בזכוכית מגדלת שמה?
החיבוק וזה זה המקיף כאילו הלימוד זה הפנימי
נכון זאת אומרת שבעצם מה קרה כאן? שאלה טובה של צבי. כן, מה ההיפוך?
פנים חוץ חוץ פנים?
לא. שוב פעם התבלבלתם בין התורה לבין ספר תורה. תורה זה לא ספר תורה, רבותיי. תורה זה מה שיש בפנים. ספר תורה זה כתוב על כלף. תפסיקו להתבלבל עם זה. לא, זה עוד פעם, לא להתבלבל. כשאני שואל אתכם על איזה חומר כתובה התורה, אל תגידו לי על כלף. היא כתובה בחיים שלנו. תורת החתול כתובה בצורה שלו שהוא חי. זאת התורה האמיתית. והיא לא יכולה להיות זאת, היא חייבת להיות וזאת. ולכן בחג השבועות קיבלנו באמת את מה? את הרעיון הכולל לא קיבלנו כלום. אז לכן זה חוזר לעצמו.
הפעולה שלנו, אנחנו נכנסים לפרטים בחג השבועות.
נכון, נכון. כי כבר הוא עשה את הפעולה משלו, המקיפה. אז אנחנו עושים את הפרטים.
אז קיבלנו תורה, קיבלנו חיות, כן?
קיבלנו את צורת החיים המתאימה לנו. לא קיבלנו חיות. החיות הייתה כבר. בשלב זה אין מקום לאומות העולם באותה שמחה אינטימית המאחדת בין קודש הבריחו לבין כנסת ישראל בת זוגו. כלומר, מחר בשמחת תורה, אתם רואים שאני עובר לאט לאט משמיני עצרת, שמחת תורה, חג הסוכות, עשינו ככה הכל. זה עדיין רחוק, כן, מהסיום, אבל יש הרבה הרבה דברים. מעצם החיבור הגדול ומעוצמת האהבה שהוא נושא בקרבו, אנו כבר מסוגלים לצאת מן הסוכה ולהמשיך לראות את הזוהר העליון בשלמותו ללא מחיצות וללא מסכים. אתם מבינים? אמרתי שהסוכה מצלה כדי שנוכל לראות מבעד לסכך את האור העליון. בשמיני עצרת אני כבר לא צריך את זה. אני כבר יכול, זה יפה. לכן זה נקרא זמן הייחוד. אני יכול לצאת מהסוכה, וכל מה שהיה הרעי בסוכה הופך להיות קבוע אצלי. כלומר, מה הופך להיות קבוע אצלי? הרעיות. הרעיות. כלומר, אתה באופן קבוע משתנה. קנית את זה, זהו. עכשיו אתה תעלה כל מדרגה ומדרגה ומדרגה, כל יום אתה תשתנה. מוטציה. וואי 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 שוקי אל תדאג אני לא יודע אני לא בטוח זו שמחתה של התורה המיוחסת לעובדה שישנו עם כזה היודע את ערכיה הסודיים היא שמחה היא אומרת לקדוש ברוך הוא תשמע אני לא יודע איזה מתנה עשית לי שיש לי עם כזה זה כמו זכות אבות אנחנו תמיד חושבים שאנחנו יש לנו זכות שיש לנו אבות אבל זה זכות אבות הם אומרים לקדוש ברוך הוא מזל שיש לנו עם כזה שיצא מאיתנו. אתם מבינים? הכל הפוך בראש שלנו. זה הזכות של האבות שיש להם עם כמונו. כמובן שאנחנו מכבדים את האבות כי הם היו הבסיס לזה. ביום זה יוצאים אנו מן הארעיות ושבים אל הקביעות. הארעית. והמחשת הפן האוניברסלי של החג מפנה את מקומו לטובת הפן הלאומי, תורני, השייך לאומה הישראלית לבד. לכן זה שמחת תורה, ואנחנו, זה החג שלנו, לבד.
אז
בואו ונשמח אני ואתם. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא.
אז איך זה לא מתחבר עם עצמם? זאת אומרת, זה חג שהוא
נעים. כן. למה זה לא מתחבר? למה את קובעת שזה לא מתחבר? למה את קובעת שזה לא מתחבר? בוודאי, אנחנו עדיין בעולם הזה. אם לא היינו חיים רק יום אחד, שהיה כולל את הכל. נכון? יום שכולו שבת, זה העתיד לבוא. בחג הסוכות בלטה באופן מיוחד דרישתנו לטוב העולמי. דאגנו לכולם. במשך שבעת ימי החג התפללנו לשלומן של אומות העולם, מכוח הקדושה הטבעית ומכוח אמונתנו. כלומר, אנחנו דואגים לכל העולם, רבותיי, כל התפילות שלנו. מי ששם לב למה שאנחנו אומרים בתפילה, עוד כאב, ככה, דרך, על הדרך, שאנחנו רק קוראים, לא שמים לב בכלל מה אנחנו אומרים בתפילה, על כמה התפללנו על אומות העולם. פעלנו אז כפרנסי העולם, השתדלנו לרומם אותו מכל נפילותיו המוסריות. השתדלנו לגאול את העמים מיגונם ומגלותם, והיינו אור לגויים. זאת עשינו מכוח העבודה הפנימית על עצמנו במשך הימים הנוראים ובאמצעות כל המצוות המיוחסות להם. עשינו עבודה רצינית, רבותיי. זה הרבה הרבה זמן, זה הרבה אינטנסיביות, כל מה שאנחנו חווים עכשיו. זה לא פשוט. זה טראומטי כמעט, במובן החיובי. כל החגים האלה. נכון, זה מרחיב את הכלים שלנו, זה מגדל אותנו, זה מעצים אותנו. אנחנו אמורים להיות הרבה יותר גדולים. כן. ביום האחרון הקשור למימד השמיני, זה היום האחרון, של מה? של כל השנה, של כל החגים. זה מחר. יום הולדת שמח. שווים אנו אל חג זהותו הלאומית ואל אוצר הקודש המבדיל בינינו לבין שאר האומות. מחר זה היום הלאומי ביותר. זהו חידושו המרכזי של שמיני חג עצרת. תשימו לב, הוא שמיני והוא גם חג. חג זה כבר עיגול. עצרת בעולם הזה. אתם ראיתם פעם עיגול שמיני? זה בדיוק העניין הזה. זה בעצם עיגול שיש בו קו. כלומר, השמונה הוא בעצם ספירלה כזאת שעולה. האור המיוחד לישראל זוהר מחדש ומופיע את סגולתנו העליונה כפי שהשם יתברך יצר אותנו, כדי לספר שמו בעולם. לא לשכוח את המגמה. אנחנו נוטים לשכוח את המגמה לטובת פיתוח יחס דתי אינטימי ביני לבין הבורא. לא לשכוח מה באנו לעשות. בשביל זה צריך ללמוד אמונה. קומה זו דוחה את כל מי שזר לה. כלומר, בשמיני עצרת אין כניסה לשום זר. אי אפשר, זה הקומה השמינית. מי שנכנס לשם ולא מתאים, פשוט נשרף. ואשר על כן רק ישראל מקבלים ממנה את אורה. יום שמחת תורה הוא סוד שעשועי הקדושה. כן? כלומר, מדרגה שהייתה קיימת לפני בריאת העולם. ואהיה אצלו שעשועים. הקדוש ברוך הוא היה משתעשע, משחק כביכול עם התורה, עם כנסת ישראל לפני בריאת העולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. פירושו של דבר, אתה לא צריך לבדוק בכלל. קלה שעיני הטובות, אין כל גופה צריך בדיקה. אתה פשוט משחק איתה. זה כמו ילד קטן, ילדה קטנה, תינוקת. אתה רק מקפיץ אותה ומשחק איתה. הכל טוב. אתה רוצה לאכול אותה מכל הכיוונים. זה בדיוק ככה. זאת המדרגה.